שלום וברכה לכולם. אני מסתובב כבר כמה חודשים ככה עם פסקה ממד' באורות התחייה, מתוך תחושה שהיא עוסקת בימים הסוערים והמורכבים, שנהיים רק סוערים ומורכבים יותר ויותר. התבוננו קצת עם כמה תלמידים מדי פעם, אבל אני רוצה היום להתבונן בו ביחד בעזרת שם פסקה ממד' באורות התחייה. פסקה מפורסמת, מכירים את היטב, מקובלים אנו שמרידה רוחנית יהיה בארץ ישראל ובישראל, זאת אומרת בעם ישראל, בפרק, בתקופה שהתחלה תחיית האומה תתעורר לבוא. מקובלים אנו, זה מסורות שיש לחז"ל, רבי יודע מסמן את הפסוקים, וישמע נשון ויבעט, שמנת עבית כסית, זה הספר שאומר שמנת עבית כסית, זה שלושה דורות של ימות המשיח, הישמן וישורון ויבעט, יש תהליכים כאלה, שלושה סוגים של וישמן ישורון. שמנת, אבית, כסית, וזה הולך להיות בימים שתחילה תחיית האומה תתעורר לבוא. הרב מסביר, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, זה חייב לדבר על תקופות שלנו, משום שמדובר בארץ ישראל וישראל, גם בגלות, בסוף הגלות הייתה תחושה בטח בארצות במרכז או במערב אירופה, שהכל טוב, שברלין זה ירושלים, שיש שם אמנסיפציה, שיש שוויון ויש חופש, אבל הרב לא מדבר על זה. גם זה נגמר גרוע מאוד. הרב מדבר על בארץ ישראל וישראל. ימים שתהיה תחושה, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו, ידמו, ידמו זה בדמיון. ידמו, זה נראה להם, ככה הם יחשבו אולי אפילו, אבל זה לא תהיה, זה לא אמת. הם ידמו שכבר באו למטרתם כולה. השלווה הזאת תקטין את הנשמה ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. הגמרא בשבת אומרת, מה זה? מה הפשר שיבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ? אלו ימי את המשיח, שמהם לא זכות ולא חובה. למה ימות המשיח אין לא זכות ולא חובה? אז ככה מה שמסביר שם. זה הפשט. משום שיבואו ימים אשר תאמר שאין בהם חפץ. מה זה חפץ? חפץ זה, 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 מה אתה חפץ? מה אתה שוקט? על מה אתה חולם? אין על מה למסור את הנפש. יבואו ימים שלא יהיה אידיאלים, לא יהיה אידיאלים רוחניים. מקובלים שמרידה רוחנית, מרידה רוחנית, ההסבר הוא מרידה ברוח. מרידה ברוח. האנושות בכל ימי קיומה חיה בצורה מאוד מאוד עוצמתית את זה, שהגשם, שהחומר הוא רק חלק מהמציאות כולה. לאנושות היה ברור בכל התקופות כולם, שיש רוח, באיזה צורה, האנושות פגשת הרוח יכול בצורות מאוד מעוותות וקשות, יכול להיות. אבל הגשם הוא רק חלק מהסיפור, היה ברור, היה חי. אנחנו חיים בסיומה של תקופה שמשך מאות שנים נוצרו איזה תפיסות מטריאליסטיות, תפיסות חומריות כאלה, שמרידה רוחנית, מרידה בשלטון הרוח, הרוח ברור שהיא מעצבת התרבות האנושית, ופתאום אין רוח, והתרבות האנושית היא תרבות שנלחמת ברוח, וטוענת שאין רוח, ואין אידיאלים, ואין שאיפות. שלווה גשמית שבאה לחלק מהאומה, היא תקטין את הנשמה, אי אפשר להקטין נשמה, אתם יודעים, נשמה היא חלק אלוק הימל, אי אפשר לצמצם אותה. להקטין את הנשמה, המובן הפשוט הוא, להקטין את הקשר לנשמה, להקטין את הפתיחות לנשמה, את הגעגוע אליה. במקום לעסוק ביצירת כלים והקשבה להקרנה מחלק אלוק הימל שבנו, אז התכחשות לזה שיש בכלל נשמה. ניסיון לתפוס את החיים בתור חומר, בתור כל שיח, כל תרבות, כל דיבור, זה אינטרסים שמישהו פריבילג רוצה להרוויח משהו, ויש מדכאים ומדוכאים וכולנו חתיכות חומר, ואין שאיפות, שאין שאיפות מה נשאר. מה שנשאר זה לשפר את איכות החיים, לסדר את איכות החיים שיהיה יותר נוח, אבל אין שום דבר שאפשר למות למעלה, שכדאי למות למעלה. ימים אשר בהם חפץ. פעם היו סכנות, ופעם היה זוועות, ופעם היה אסונות, אז היה מה למסור את הנפש. עכשיו, הכל פשוט נגמר, עד שהגעתי, עכשיו בסדר. אז מייצרים איזה עולם כזה, מייצרים איזה דמיון, אנשים מאוד מאוד חכמים, הרבה יותר חכמים. דמיון שכבר אין, הכל מסתדר, הכל מסתדר. בונים איזה גדר חכמה, הגדר היא חכמה בדיוק כמו שהפלאפון חכם. לשניהם אין טיפת חוכמה וטיפת שכל, ושניהם אין גדר חכמה. הגדר היחידה שיש בעולם זה עוז הרוח שלנו, אין פלאפון חפה. זה רק מטמטם לנו את המוח, זה רק משבית לנו, כמו שאנחנו אומרים שם. זה טכנולוגיות מאוד מתוחכמות שמשקיעים בהם מיליארדים, אבל הן לא חכמות, הן לא חכמות. רואים שאלה שהצליחו לפרוץ את ההגדרות האלה זה, 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 זה רפי שכל, מעוותי מוח, שלא הייתה להם שום איזו אינטליגנציה גבוהה וזה תחכום. הם התבססו בעיקר על ההרדמות שלנו, שכבר ידמו, שכבר בא, הכל בסדר. הכל בסדר. יש הפרעות, אז נקנה קצת שקט, נייצר קצת שקט, אין, הכל מסתדר. נחיל, נחיל. יש בעיות, איזה טרור יחידים, ובוא נפתור את הבעיה ככה, ובוא נשקיע ככה, ובוא נעשה פה, ובוא נחסה את זה מהר, ונפתור, ונפתור. וימים של, שכאילו אין חפץ. בימות המשיח אין חפץ, כי לא יהיה מסכנים כאלה שצריכים לסור להם את הנפש, ולא לא יהיה התמודדויות, ראשי אומר, לא התמודדויות של פתוח, תפתח את ידך, אל תאמץ, אל תקפוץ לבך, יהיה כסף, מעניים, לא יהיה מישהו גובה ברב, וגם אתה לא תגבה ברב. בסדר, תוותר על משהו, נותנים. זה יזרום, זה יזרום. שלווה הגשמית שתבוא לחלק מאומה. מתי, על מה הרב מדבר? הרב מדבר לשנים שאנחנו נמצאים בהם. מדינת ישראל מאוד מאוד עצמה. אנחנו סטארט-אפ ניישן, יש כשקוראנו ככה. אנחנו כל כך לא סטארט-אפ, אנחנו כל כך לא ניישן. אנחנו עולם שהעם קודש אנחנו. זה השליחות שלו לעולם. עם הכישרונות שאנחנו יכולים לעשות הרבה דברים. אבל מה החלום? מה החלום שלנו זה לעשות אקזיט? החלום שלנו זה לייצר טכנולוגיות מאוד מתוחכמות. זה חלק מהיכולות שלנו. ברוך השם, עם ישראל חכם וגדול, ונבון הגוי הגדול הזה. בוודאי שכן. אבל חלום, אש בעיניים, על מה אתה מוכן לקחת סיכונים, על מה אתה חולם בלילה, על מה אתה מוכן לא לאכול, על מה אתה מוכן לא לישון, על מה אתה לא עושה טובה, זה החשק שלך, זה השקיקה שלך. חלומות רוחניים זה חלומות לתיקון עולם מלכות שדי, זה אמון שהעולם יכול להיות גדול יותר, לא נוח יותר, לא עשיר יותר, לא בטוח יותר במובן הטכני, כי נסתדר עם הטרוריסטים ונרתיע אותם. אנחנו לא נולדנו בשביל שיהיה לנו נוח, ולא נולדנו בשביל שיהיה לנו טעים. טוב מאוד שיהיה לנו נוח, וטוב מאוד שיהיה לנו טעים. אנחנו מאוד בעד. אבל זה לא עצם החיים, בחיים יש חפץ, ויבואו ימים השם בהם חפץ. בשלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, ככה רב כותב. למה חלק מהאומה? כי השלווה תבוא לכולם, אבל ליצור, לקרוא לזה שלווה, ביקש לעקוב שבי שלווה, יהיו חלקים מהאומה שלא יהיו שם. אז אם אתה רוצה, כל זה, מה נשאר לך? מה שנשאר לך זה זה. יש לך נשמה, גם אתה מתכחש אליה, גם אתה טוען שאין לך נשמה, זה לא יש לך נשמה. אז מחפשים אידיאלים שהם לא אידיאלים, מחפשים איזה שיפור עם איכות חיים, ובודקים מי נעלה, ועושים אירוע וטרגדיה מכל מי שקצת לא שוויוני ולא מקופח, והוא רוצה ככה, ושולחים בגצים ומזועזעים ויוצאים מקטסטרופות. מחפשים, מחפשים, כי האדם הוא לא באמת חיה. חיה יכולה נוח לה וטעים, אבל בטח דורות של חיה יש להם נשמה עליונה. אז השלווה הגשמית שתבוא לכם לקומה אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה, יבוא עם מי שבא עומד מהם חפץ. מה יקרה? שאיפה לאידיאלים מסכנים וקדושים תחדר. יהיו אידיאלים, אבל לא נסכנים ולא קדושים. יחפשו איזה מסכן יש, ואיפה אני יכול לעזור פה. יש כאלה צרות בעולם, יש כאלה אתגרים בעולם, יש כאלה התמודדויות בעולם, יש לנו כל כך הרבה עבודה לעשות כדי להביא את העולם למקום שהנביאים דיברו עליו. ואתה פתאום מוצא איזה משהו שזה מדיר של המלך, ואתה לא רואה את האתגרים הגדולים והאמיתיים. יש אידיאלים, בטח שיש אידיאלים, כי זה עם גדול, הוא לא יכול להיות סוציומט ואגויסט. אבל אידיאל נישאים וקדושים. האמון בעצמנו. האמון בעצמנו שנכון, על מנתונים אנחנו לא מתווכחים, יש לנו יצרים רעים, יש לנו חולשות, ויש לנו כל מיני בעיות, אבל מה הטמון בנו? מה הפשר? כל מה שמתרחש, לאן אנחנו יכולים להגיע? השאיבה הזאת תחדל, קודם היה כתוב, זה כמעט חדל, כמעט איננו. וממילא ירד הרוח וישקע. אצל חלקים גדולים ירד הרוח וישקע. עד אשר יבוא שר ויהפך מהפכה, ויהפוך מהפכה. אני באמת חודשים, אני מתחילת כל המאומות על הרפורמה המשפטית והמחאה נגד הרפורמה המשפטית ככה. ימים כואבים מאוד שעם ישראל נכנס לוויכוחים כאלה טראומטיים וכאלה דרמטיים וכאלה מילים כאלה. ויכוחים חשובים מאוד, יש לי עמדה ברורה מאוד, אני לא מזלזל בפעול זה, אבל... וראית הפסקה, הפסקה הזאת היא מאוד מאוד חריגה, מאוד מאוד מיוחדת. אני הקטן לא יותר מדי בקי ברב זצל, אבל בכל אופן, אני לא זוכר מילים כאלה ברב זצל. תפתחו במחשב, אולי תמצאו, אני מאמין שלא תמצאו. עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה, אנחנו לא מכירים את זה ברב זצל. ברב זצל זה קימה קימה, זה ברב זצל. זה איש צמח או מתחתיו עצמח. כמובן כך, תהליכים, תהליכים, קווים ארוכים. הרב מלמד סבלנות, והרב מלמד להתבונן בצפיית ישועה, ואיך תהליכים שנראים רגילים, בעצם הגאולה מתקדמת דרכם וצומחת דרכם. כמו שלא נאמת מדרש, לא נאמת בזבנגים, לא רואה את אחת לילה אחד, מה זה כל השס. זה עוד דקה ועוד שנייה, וקורה פה משהו וצומח משהו. יש פה משהו שהוא בהחלט חריג, הוא בהחלט לא המילים של הרב. עד אשר יבוא שר ויהפך מהפכה, יקרה משהו, זה מין תפיסה נבואית כזאת. יקרה משהו שהוא לא לפי הקימה, גם ששת הימים לא הייתה לפי הקימה. ששת הימים היה בשפע של חסף, שפע של ברכה, גם שם היו 670 הרוגים, שהם כל אחד מהם כואב לנו מאוד. אבל ישועה פלאית כזאת שיש דילוגו על היו, יש דילוגו. מדלג, אני אומר, מדלג על הערים, יש. יש גם דילוגים, הדילוגים האלה מובנים. לא היה ניסים מחוץ לטבע שם. בתוך התהליך הזה, היה ניס הרבה, הייתה תעוזה למפקדי צהל ולמנהיגות המדינית, והם שחררו ונתנו את המכה המקדימה הזאת שריסקה את כל חולות האוויר, וזה היה המון המון אומץ לצאת לפה עם זה. היום זה מאחורינו, אז אחרי זה הצליח, זה מאוד מאוד ברור. אז זה לא שר ולא מהפכה. מהפכה זה דבר נורא והיום. מהפכה זה ביטוי שלילי, מהפכה, אין אצלנו תיאור חיובי. בשפות שהמערב משתמשים הרבה פעמים במילה מהפכה, פתאום צריך לעשות פה מהפכה בחינוך. אנחנו נגד מהפכה, מהפכה יש מהפכת סדום ועמורה. מהפכה זה לקחת לבוא משהו ולהפוך אותו, כפה למרקי גיגית, יהיה מלא. להפוך משהו זה לבוז לכל מה שהיה, לרמוס את כל מה שהיה ולהתחיל עולם ישן עד יסוד נחיבה. זה לא שיר של קודש, ממש לא, זה שיר שנחם בקודש. אבל הרב כותב פה. תהיה תקופה הזאת שער, שער הוא במילה יותר יופי, שער זה שערה, וגם יהפך מהפכה, יהיה איזה זעזוע כזה, שינויים דרמטיים מאוד, בתקופה זמן קצרה כזאת, וככה בחודשים האחרונים חשבתי שאנחנו, זאת המהפכה, ומתברר שהתוכניות של הקדוש ברוך הוא ככה הן הרבה יותר מורכבות ומצלחות ממה שאני לא יודע לאיפה להוביל את זה, אני ככה התבוננתי. אנחנו עכשיו אנחנו בתוך עמוק בתוך שר ומהפכה. אנחנו לא יודעים מה קרה ומה הפשר, אנחנו בטוחים. אומרים לנצח, בערך שנצח. את התולעת הארסית, הבזויה, המתונפס, מה הכוח? הכוח הזה זה לרמות אותנו ולשקר אותנו ולעשות כאילו שלום, ואז להתפרץ ולתפוח חפים מפשע וחלשים. בכל מקום שהיה קרב בין כמות נורמלית שלך את צהל, לפי פי 4-5 מחבלים, בוודאי שנצחנו. אבל כשהיו חיילים בודדים נגד מסות אדירות, אז שהם אזרחים בודדים, אז כן, מה הכוח שלהם? מה הכוח של כל הישראלים? זה השיטה שלהם, לבוא בהפתעה, זה מה שהם עשו בעיראק, זה מה שהם עשו באפגניסטן, זה מה שהם עשו בסוריה, ובאו בהפתעה, וכשעמד מולם בלוף, כשעמד מולם תפיסות מערביות, כשעמדו מולם כל מיני מבנים פיקטיביים שהמדינות המערב הקימו, אז באמת הם ניצחו וכבשו, אבל פה גורי יהודה עמד מולם, פה נצח ישראל עמד מולם. עם כל הכאב וכל הזוועה וכל הרשעות והאכזריות האינסופית של ממלכות הרשע האלה, אז ברוך השם מזמן, נכון, לקח כמה שעות קשות מאוד וכואבות מאוד, נזכור אותם לדורות עולם, אבל ברור שהאריה קם ושאג מחדש, והאריה דרך עליהם ורמס את התולעים הבזויות והרסיות, בעזרה שהם ירמסו כולם שכל המטרו הזה יהפך, מנהרותיהם יהפכו לקברותיהם, שיקברו שם עם כל ה... רוע אין סופי הזה והתפוגגו, ובאמת, בא שר הופך מהפכה, בסדר, ננצח, בטח שננצח את עזה וננצח את החיזבאללה, וזה השם שלוקים הרוחות ישראל יגן אלו וישמור שלום ושלומנו, וילך בקרב מחננו, ישימם כקש. אבל אנחנו בתוך מהפכה, מהפכה זה מהפכה דרמטית. כבר עכשיו רואים בכמה ימים שינויים דרמטיים, יש הרבה שינויים דרמטיים. לא, אנחנו לא רוצים להסתפק בהם, ממש לא, יש שינויים דרמטיים. אני חוזר, בשבועות האחרונים החברה החרדית מגלה בעיניי, אני לא בודק כל אחד, מה שאני נחשף, איזה תעצומות נפש וענווה גדולה ושייכות גדולה, הם מוכנים לשבור קירות שאני לתומי חשבתי שצטרכו עשרות שנים בדרך של קימה קימה כדי לשבור אותם. בענווה, בהשתייכות, בהתכללות, באהבת ישראל גדולה מאוד, בהצטרפות, אחרי שפגעו בהם והליבו אותם בכל החודשים האחרונים, הכל התפוגג עם דגלי ישראל ועם כל הסמלים האלה של ביחד, הלוואי שכבר נבקעו הרבה בקיעים בכל מיני חומות, שיש הרבה תשובה ללאומיות, נכון? אנשים ש... אם פעם מישהו אמר צריך לשטח את חווארו או פחות מזה, אז וואי וואי מה אמרו עליו, והיום כולם ברוך השם שותפים כמעט כמעט כולם בהבנה שצריך למגר ולהשמיד את האויב הזה ואת כל מי ששייך לו. זה תשובה, זה סוגים של תשובה. יש תשובה גדולה מאוד של אהבת ישראל, שהייתה מסותרת, הייתה עמוק עמוק בנשמה תמיד. אבל במודעות פחות דיברנו עליה ויותר דיברנו על ההבדלים, חלק, יותר דיברנו, בוודאי תשובה, אבל זה לא מספיק כל התשובות האלה. זה תשובות חשובות מאוד. אנחנו מבקשים את מה אנחנו מבקשים באמת. את מה אנחנו מבקשים באמת? בשביל מה אנחנו פה? אנחנו היינו בשקט כזה, שקט כזה. בשבת היה פה בקריה הרב איתן אייזמן, הצדיק, תלמיד של הרב ציודה, ששני אחים, שני נכדים שלו אחים, נפלו שניהם בשמחת תורה, באו מהבית והסתערו להציל את מי שהם לא מכירים, אבל הם ידעו שהם אחים שלהם, ידעו שהם בניו של הקדוש ברוך הוא, ושניהם נפלו שם בקרבות. והוא מדבר כמו כל ימיו. פוגשים תלמיד שישב הרבה שנים אצל הרב ציודה, אז פוגשים את הרב ציודה. אז הוא דיבר על הימים הקשים שהוא זוכר, מלחמת יום הכיפורים, איך הרב ציודה החזיק עמדה כזאת של חוסן, של ודאות, כאב גדול מאוד, כאב מאוד גדול. אין סתירה בין כאב לחוסן, זה אותו דבר. כשהייתי בשיעור א', פגשתי במערה יהודי מאוד מאוד מבוגר. ואחד דיברתי, ראיתי שהוא תמיד חכם רציני. אז התחלתי לדבר איתו, והתברר שהוא למד במרכז הרב בתקופה של... טוב, עברו מאז... בערך לפני 80 שנה הוא למד במרכז הרב. קצת אחרי שהרב הסתלק. לפני 80 שנה. ומאוד התלהבתי, הוא פגש את הרב ציודה בתור... לפני כל כך, אמרתי לו, תספר לי מה הם קרה. ואז הוא התחיל לספר סיפורים על הרב חרלאפ. אני מאוד אוהב את הרב חרלאפ, אבל אני הייתי יותר חוסית של הרב ציודה. אז סיפור, אמרתי לו, תספר לי הרב ציודה. אז הוא אומר, הוא היה בוכה. וממשיך לספר סיפורים על הרב חרלאפ. בסדר, סיפורים טובים, אני לא... סיפורים מרוממים, סיפורים הרב חרלאפ, מלאך השם טוב. אבל אמרתי לו, תספר לי הרב ציודה, הרב ציודה היה בוכה. ועוד פעם, סיפורים, אמרתי עוד סיפורים, סיפור על עוד ועל הנזיר. הפעם שהיא אמרתי לו, תספר לי, אומר, הרב ציודה היה בוכה. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? הוא היה כמה שנים בישיבה, וכל השנים הרב ציודה היה בוכה. זה היה בשואה. אמרתי לו, על מה בוכה? מה בוכה? הוא אומר לי, על השמועות. אמרתי, איזה? הוא אומר, מאירופה. הרב ציודה, זה מה שהוא זוכר, היה כמה שנים בזמן השואה. והרב ציודה בוכה, כל היום וכמה, בוכה, בוכה, בוכה. בוכה מכאב אדיר. כהוא זה, לא דיכאון, ולא ייאוש, ולא חושה, ולא חוסר אמונה בצפיית הישועה. זה לא רק לא קשור, זה צער השכינה, בטח. כל ילד שנשרט בשמחת תורה, בזוועה הזאת, הוא פוצה את לבבינו, בטח, בטח שכן. הכאב הזה, כאב מתוך האהבה הגדולה שלנו, מתוך החילול השם הנורא הזה, מתוך דם ישראל שנשפך, בטח שכואב, כואב מאוד, כואב מאוד מי שהלך, יש היום הרבה, יש חטופים, הם והמשפחות שלהם שהכאב שלהם גדול מאיתנו, ויש פצועים, ויש משפחות שכולות, ויש מפונים, ובטח שיש כאב. אבל הכאב הזה, אנחנו גאים בכאב הזה, הכאב הזה הוא תפארתנו, הכאב הזה לא מחליש אותנו במילימטר. הכאב הזה רק מייצר בנו יותר אנרגיה, להבין על מה אנו נחמים, מול מי אנו נחמים. לא מראה שהוא כזה זוותי, אני רוצה להגיד דיוק הפוך. עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה ויראז בעליל. מה זה בעליל? אי אפשר להתווכח, זה בעליל. זה בעליל, נכון? צבא אומרים, פקודה בלתי חוקית בעליל. מה זה פקידה בלתי חוקית? בלי סבורס. שאי אפשר להתווכח, זה טוטל, זה מוחלט. יבואו ימים שתהיה שר ומהפכה ואי אפשר יהיה להתווכח, זה יהיה סופי. זה סופי, בעליל! ביתי נדן לאיזשהו עירור, שמה? כי חוסן ישראל, מה זה חוסן ישראל? חסין, קדוש, ברוב תוכל, מה זה חוסן? חוסן סדר נשים. אנחנו לא נשאר נשים. זה הנצח. חוסן זה כמו חסין אש, כמה שתשרוף אותו הוא לא יישרף. חוסן זה היכולת לעמוד מול כל המתקיפים שבעולם, ובעוצמה עניין כזאת. זה הרבה לפני עוצמה התקפית. זה מי אתה? זה מה יש? מה החוסן של ישראל? מה הגדר החכמה שלנו? מה מגן עלינו? זה מה שהתברר. מאיפה בא? לא הכלכלה שאנחנו רוצים כלכלה, ולא הטכנולוגיה, ולא הפרשנים, ולא המודיעין, וכל... זה לא חוסן ישראל. זה חשוב מאוד כל הדברים. מה בעליל התברר? שמה? חוסן בקודש עולמים. בקודש עולמים. אבל קודש עולמים אני רוצה קצת להרחיב, קצת להסתכל. אני רוצה להסתכל קצת דרך הפרשה של יפתח, שניחם בבני המון. אז אם יש למישהו תנך שיפתח, ואם לא, זה לא נורא, כי אני לא עובר על כל הפרק, אני רוצה לא ללמוד על כל סוגיה, אלא לגעת במספר נושאים ספציפיים. בני המון רועצים ורוצצים את בני ישראל 18 שנה. 18 שנה זו תקופה מאוד ארוכה. כתוב בפסוק, איך אנחנו יודעים פסוק? הפסוק כתוב בצורה קצת מוזרה מבחינה תחבירית, אבל ככה מפרשים מחבירים. אנחנו בפרק י' בפסוק ז' ואיחר אף אדוני בישראל במקרים ביד פלישים ויד בני המון. פסוק ח' אומר וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה את כל בני ישראל. אז מה זה בשנה ההיא או 18 שנה? מה? סתירה. מה זה וירעצו וירוצצו? וירצו זה כמו משאלת כנה רצוץ. מה זה כנה רצוץ? כנה מרוסק, נכון? הם ריסקו אותנו. לראות זה לשבר, הם ריסקו אותנו. הם פגעו בנו פגיעות מאוד מאוד קשות. בשנה היא 18 שנה. מה זה בשנה היא 18 שנה? אז רד"ק, המפרשים כך אומרים, מההתחלה הם רצו ורוצצו אותו. 18 שנה. ומה עם ישראל עושה 18 שנה? 18 שנה בני עמון עושים לנו את המוות, רוצים ורוצצו אותנו. מה עושים? לא עושים שום דבר. לא עושים שום דבר. מתי עם ישראל עושה משהו? פסוק ט'. כשבני עמון עוברים את הגבול, עוברים את הירדן, רוצים את הירדן, ולא רק פוגעים בנו בעבר הירדן, בשבטים שמעבר הירדן, גם בשבטים שפה בצד הזה. רק אז נפל האסימון. ב-18 שנה מה עם ישראל עשה? עם ישראל הכיל את זה. עם ישראל ניסה ליצור כל מיני קשרים, אני רואה לכם כמו פסוקים, ניסה להגיד בוא נפתור את זה ככה ובוא נפתור את זה ככה. למה אני אומר את זה? כי כשעם ישראל יוצא למלחמה, אני מדלג קצת, פסוק י' ז', ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד ויעשו בני ישראל יחנו מצפה. כבר יש מלחמה, כבר אין ברירה, אי אפשר להכיל, זה עבר את הקטע. ויאמרו עם שרי גלעד, איש אל רעהו. כולם אומרים לכולם, איש אל רעהו, איש אל רעהו. מה זה? כל אחד אומר לשני. תגידו כולם ביחד, הם מחפשים מנהיג, תחפשו מנהיג. אנחנו מחפשים, אומרים איש אל רעהו, מי המנהיג? מנהיג, מה זה הפסוק הזה? מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש לחושבי גלעד? ואין תשובה פה, נכון? פתאום הפרק יוצא לסוגריים, עוברים מסוף פרק י', אנחנו יוצאים לסוגריים, ואנחנו חוזרים לסוגריים האלה בפסוק ד'. ויהי בימים ההם וילחמו בני ישראל, חוזרים לפרשה. יש בהם סוגריים. הם מדברים אחד לשני מי יהיה לראש. אין להם ראש. למה לא מתייעצים? הם אומרים אחד לשני. הם יודעים מי הראש, מה הכוונה? יש מישהו שרק הוא יכול להיות הראש, אבל הם לא רוצים אותו. הם מפחדים ממנו. הוא סנו נפשם. הם נלחמו בו כל הזמן. אבל אין ברירה, כי אין אף אחד שיוכל לעשות את זה. אז הם לא רוצים, הם אומרים, מי יחל, מי יחל, אולי, ומי יש אומץ להגיד? ואז הפסוקים פותחים סוגריים. יפתח הגלעדי הגיבור חיים. ובן איש הזונה, זה לא נעים, הוא בטח לא אשם בזה. ביולד גלעד תפתח. ותל ידי שגיעד לו בנים, וגדולים בני אישה, ויגרשו את יפתח, שודדי ים, מנובלים, מה אתם שודדים, מה אתם מגרשים את יפתח? מה הוא השם אם יש לו כזאת? בכלל לא בטוח שהפשט הוא כמו שכתוב פה פסוקים, יכול להיות שאם יש לו הייתה צדקה גדולה. אבל בוא נגיד שכן, אז מה אתם? לא תנחל בבית אבינו כבני אישה אחרת אתה, מה זה הנח? מה זה הגרם? מה זה שוד? מה אתה? נרשה לכם לגרש אותו, מגרשים, והוא בורח! הם לא כל כך נחמדים. הם לא רואים טוב, הם התנהגו בצורה שהוא נאלץ לברוח. וישב בארץ טוב, והתלקטו לפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. לאן הם יצאו עמו? יש לכם רעיון? לאן אפשר לצאת? יצאו מהדלת החוצה? מה זה יצאו? יצאו בתנ"ך, זה יצאו למלחמה. והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים. מכל הארץ באו אליו אנשים ריקים. למה אנשים ריקים? הגמרא בבקמה, דף צדיק ב' אומרת, מינה מילתא דאמרי אנשי, אני אגיד בערך, אזיל דיק לבישא גבי קינא דסרחי. יש משפט כזה שבני אדם אומרים, שליד דקל שעושה פירות לא כל כך טובים, דיק לבישא, גדלים עצי סרק. בסוף המתה יש עצי סרק, לאדם יש דקל, הדקל הזה עושה פירות לא טובים. מעט מהפסוק הזה, והתלקטו לפתח אנשים ריקים. אז הוא לא עץ סרק, עץ סרק זה עץ שהוא ריק לגמרי. אבל זה דומה, הוא דקל והוא דומה. משהו בורק, משהו בורק. מי זה האנשים הריקים האלה? אנחנו לא יודעים מי זה האנשים הריקים, אנחנו יודעים מהפסוק הבא. ויהי מימים ימימה ויחנו בני עמון עם ישראל, ויהי כאשר יחנו בני עמון עם ישראל, וילכו זקני גלעד, ככה תפתח מארץ טוב. כי אמרו מי האיש, מי האיש, וכולם הבינו שיש רק איש, רק אחד יכול לכם בני עמון. מי זה יפתח? ויאמרו ליפתח, לך ואיתנו קציר ונחמה. הוא יוצא עם האנשים האלה, הוא בורח לארץ טוב, ויש בו אנשים ריקים. האנשים הריקים האלה הם איזה גדוד כזה שמתחיל לעשות פשיטות, הוא בונה כוח צבאי. אבל בורחים אליו, לא אנשים נורמליים באים אליו, באים אליו אנשים ריקים, זה לא טוב להיות איש ריק. ואמרו לו, יפתח לך ואיתנו לקצין ונלחמה בבני המון. הם לא בסדר כל כך, נכון? כי אתם זוכרים מה הם אמרו בסוף הפרק הקודם? מי האיש שהחל לכם בבני המון, מה הוא יהיה? יהיה לראש. הם הולכים ליפתח, הם לא אומרים לו, תהיה לראש. הם אומרים, קצין! אמרתם ראש? הם לא רוצים שיהיה ראש. אבל פרייר זה לא תכונה שמאפיינת תפתח בכלל. והיום היא לפתח לזקני גלעד, אלו אתם סניתם אותי ותגרשו עם בית אבי, מדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? אז מי זקני גלעד גירשו אותך? סנאו אותך? זה האחים שלך סנאו אותך, מה אתה רוצה מזקני גלעד? הוא אומר, מה אתם גירשתם? מי גירש אותך בכלל? האחים שלך, לך דבר עם האחים שלך. ולמה פשט הפסוק? פשט הפסוק שברור שהאחים של לפתח, בני גלעד גירשו אותו בגיבוי של המנהיגות. הזקנים זה המנהיגות, והם גיבו את זה, כולם שתקו. זה סתם תירוץ שהוא בן אישה אחרת, הם לא רוצים אותו. למה הם לא רוצים אותו? למה הם גירשו אותו? אז כתוב בפסוק הפה. הלא אתם סנתם אותי תגרשו, מדוע באתם אליי? ואמרו זקני גלעד יפתח, לכן אתה שבנו אליך. מה זה לכן אתה שבנו אליך? למה זה לכן? מה זה לכן בעברית? בגלל זה, נכון? בגלל שגרשנו אותך, בגלל זה חזרנו אליך. זאת אומרת, מאותה הסיבה שבגללה גרשנו אותך, בגלל זה חזרנו אליך. מה זה הסיבה? למה הם חוזרים עליו? כי הוא נלחם בבני המון, כי הוא רמטכ"ל, כי הוא גנרל, הוא יודע, הוא אסטרטג. בגלל זה גרשנו אותך. אני אסביר לכם, יש בעיה, בני המון רועצים ורוצים את עם ישראל 18 שנה, עם ישראל לא רוצה להילחם. אבל בני המון רועצים ורוצצים, אז מנסים להגיד, בוא נחיל את זה, בוא נשתוק, בוא ניתן להם כסף קטרי, בוא נבדוק ככה, בוא זה טרור יחידים, בוא ניתן סבלנות, יש ויכוח, זה מורכב, אפשר לצפות להם טובה. ויש נובניק אחד, שקוראים לו יפתח. ויפתח אומר להם, עם ישראל, אתם עובדים על עצמכם. בני המון רוצצים ורוצצים, לא יעזור שום מחלה ושום גדר חכמה, צריך לצאת למלחמה. הוא צועק עליהם, צריך לצאת למלחמה. אז מה הם עושים? אז הם מגרשים אותו. היחיד שאומר את האמת, היחיד שידע כל הזמן את האמת, 18 שנה. תחשבו כמה זמן עבר לנו, מה היה לנו לפני 18 שנה? אולי גם לנו איזה משהו לפני 18 שנה, אני יודע. ה-18 שנה עם ישראל סובל, ו-18 שנה האויב זה מי שאומר את האמת. מי שאומר את האמת, מי שגרים כולם, הוא אותו מגרשים. ומי בא, מי בא אליו? מי בא? אנשים צדיקים באים אליו. אנשים צדיקים שיש להם מסירות נפש למען עם ישראל, הם התחילו להקים כוח צבאי, והם התחילו לתקוף את בני המון מצפון, מארץ טוב. הם יצאו מארץ ישראל, הם היחידים שקראו את המפה נכון, הם לא שבויים בקונספציה, הם לא דימו שבאו למטרתם כולה, הם לא אמרו יש ימים שהם בעין חפץ, הם הבינו שלמען עם ישראל צריך למסור את הנפש, ויש מלחמה עכשיו, תפסיקו עם הפנטזיות של השלום. הלוואי שהיה שלום, אין שלום, הם היחידים שבתנו הוכחה, רק מה מעליב פה? שקוראים להם אנשים ריקים. למה קוראים להם אנשים ריקים? הם האנשים הכי מלאים, האנשים הכי אידיאליסטים, האנשים הכי צדיקים, למה אנשים ריקים? וחז"ל רומזים לנו בגמרא בכמה שלא לחינם אנשים ריקים אליו, כי ריק זה מושג סובייקטיבי, סובייקטיבי, נכון? האם בית המדרש הזה ריק או מלא? אז מי הראש שלכם עד התקרה, אין תלמידים, נכון? אנחנו גם לא רוצים שיהיו תלמידים, רוצים שדברי התורה יעלי. אז תגידו שיהיו ריק? לא, גם לא מיועדים להיות תלמידים, נכון? לא מיועדים. אם אתה לוקח כוס ריקה, יש פה למישהו כוס ריקה? כן? אין לכם כוס ריקה. יש אוויר, אתה לא רואה שכל הכוס שלך מלא אוויר? אז למה אתה צודק? למה הכוס ריקה? כי לא מייצרים כוסות בשביל לשים בתוכם אוויר, נכון? אוויר אני יכול לקחת גם בלי כוס. אז מה זה ריק ומלא? זה סובייקטיבי. לעומת מה שאתה מצפה שיהיה שם, זה ריק ומלא. גם אם לא תהיו פה, זה לא יהיה ריק. הכל מלא אוויר, הכל מלא שולחנות, אבל בית מדרש לא נועד שיהיו בשולחנות, נועד שיהיו בבני אדם. ריק זה ביחס לציפיות. יש שם אנשים בעם ישראל, גיבורים וצדיקים, אבל הם ריקים. ביחס, איפה הם ואיפה אני? אני עלוב שבעלובים ליד האנשים האלה. אבל לא משווים אותם אליהם, משווים אותם לעצמם. מישהו זה בדיוק כמו הדור שלנו. מישהו אמר את האמת כל הזמן ולא הקשיבו לו. היו כאלה שלא היו שבויים בקונספציה, והיו כאלה שאמרו בדיוק מה יקרה ולא הקשיבו לו. אם אתה יודע את האמת ואומר אותה בצורה שלא מקשיבים לך, אתה לא עוזר לאף אחד, אתה שייך לתוך השבר הזה. תצעק עד מחר, אם אתה לא יודע לדבר, אם אתה לא מבין איך לדבר, האנשים לא מבין, לא שומעים אותך, לא בגלל שאין להם שכל, יש משהו שגורם להם לא לשמוע אותך, משהו גרם להם לא לשמוע את יפתח.
אמרנו שיש כמה תשובות בשבועות האחרון, נכון? תשובה אחת, תשובה על הלאומיות. פתאום תראו איך מדברים על עזה, לשטח את עזה, אנשים שלא העלית בדעתך לפני כמה ימים קודם שהם יהיו בכיוון הזה בכלל, נכון? נפקחו להם את העיניים. לא, זה התפקיד שלנו. אנחנו לא לאומיים, אנחנו לא ימניים, אנחנו תורה, אנחנו אמונה. התשובה היא לא, בואו נהיה חזקים אך את הערבים. זה לא יכול להיות. התפקיד של בית המדרש זה לא לתת תרחישים ופתרונות טקטיים ואסטרטגיים בשטח בוא נמאך את האויב. זה לא התפקיד של בית המדרש. התפקיד של בית המדרש זה לתת חיים. למה הדור הזה לא רצה להילחם בבני עמון? למה הדור הזה סיפר לעצמו שאין בעיה ובוא נספר את זה? הרי רוצים ורוצצים אותם 18 שנה כבר הקטיוסות רפות עליהם. אז למה הוא מספר שעוד מעט הכל יסתדר? למה? כי מבקשים חיים. כי מבקשים שקים, מבקשים אושר פנימי. ואז אתה יכול להגיד למישהו שיש לו הרבה חלומות, אתה יכול להגיד לו, מצטער, אתה חי בסרט, העולם הזה גרוע ועל הפנים, אז בצער ראוי יגון קודם אומר, נכון, נכון. משום שעם ישראל רוצה לחיות עולם שלם, ועם ישראל רוצה לחיות עולם אידיאלי, ועם ישראל רוצה להיות ערכי, והוא רוצה להאמין באויב, ולהאמין בצלם אלוקים שבו, ולהאמין בשלווה שבו, והתורה תפקידה לא להגיד להם, אז בוא, למה זה גרוע, גרוע, אתם חיים עם שאיפות גדולות, אתם רואים את השאיפות שלכם, אין לכם, נתקעתם בתוך עולם מטונף, הילחמו. זה התפקיד של בית המדרש? זה נכון שהעולם עם בעיות גדולות. או, איזה רוע. לא העליתי בדעתי שעדיין רוע כזה זוועתי יכול להיות עוד בעולם פה. אבל זה נכון, אבל אנחנו, זה ריק, זה ריק. משום שעם ישראל לא מחפש פתרונות תחת, אם אין ברירה אז כן, אז מעמידים אותו אז כן. עם ישראל מחפש חלומות גדולים. עם ישראל מחפש עולם אחר, עם ישראל מחפש אושר פנימי, עם ישראל מחפש את אלוקים, אם הוא יודע להגיד זה או לא יודע להגיד זה. ואנשי התורה ואנשי האמונה לא צריכים להגיד בואו נכסח אתכם, זה לא צריך להיות השפה, שגם זה נכון. למה? מי אנחנו? זה לא מאבק בין שני קבוצות לאומיות שאתה צריך להיות חזק לדרוך על השני. המלחמה בצדק שלה היא צריכה לבוא ממקום של לברר מה זה כנסת ישראל. כשאתה אומר שטח את עזה, אז אתה מבין בתת מודע של זה מה יש. או זה בא בלי התת מודע. שיש הבדל בין ישראל לעמים. שאתה בחרתנו מכל עמים. וזה לא גזענות, זה אחריות שיש לנו שליחות ויש לנו תפקיד. שאיך חייל של הצבא האסלאמי מתנהג ואיך חייל של הצבא הישראלי מתנהג. זה לא מקרה, זה יש פה משהו אחר. והבקשות לעולם מתוקן יותר, זה הבקשה של התורה, והתורה מציעה עולם שלם יותר, ועשיר יותר, ורוחני יותר, ומוסרי יותר. לא בגלל שהערבים מנובלים ולכן אי אפשר לסמוך עליהם, לא בגלל זה. ואנחנו נגד ההתנתקות ונגד נסיגה, לא בגלל שתתפתח שמדינה דאש, ומתפתחת שמדינה דאש, אבל לא זאת הסיבה. הסיבה מה התפקיד שלנו, הסיבה זה להגשים את כל הנבואות, והסיבה זה לתקן במלכות שדי, וזאת הסיבה, כי לגוי גדול הסימקה, הבטחה לאברהם, אנחנו עם אברהם, לדברי מבני אספנו, בשביל זה אנחנו פה. אז יש ימים שהמציאות נשברת, המראה משקרת, מתרסקת, ורואים מאחוריה את כל מה שיש, ומבינים שפרקטית צדקנו, נכון? צדקנו. אבל אנחנו לא רוצים לצדוק פרקטית, לא זה מה שעם ישראל מחכה. עם ישראל מחכה לאמת הפנימית העליונה הזאת. לימים של חפץ. לא שאין ברירה ואז ימסור את הנפש שלכם. חפץ. בשביל מה אנחנו חיים? מה טעם החיים? מה משמעות החיים? לבשורה הזאת עם ישראל מחכה. אז יבוא ישר ויהפך מהפכה. תראו, יפתח, אני חייב לדלג לסוף הפרק, פסוק כ"ט, ותהי על יפתח רוח השם. ריק, לא ריק, הייתה לה רוח. מי שיוצא לישועת ישראל, מי שמוצא, רוח השם, רוח השם זה מדרגת נבואה. מענה כתוב שלושה קלי עולם, חז"ל אמרו שבתוך ספר שופטים יפתח הוא לא בדיוק בפסגה. בסדר, ממש לא בדיוק בפסגה. אבל רוח השם, כשמישהו מחרף נפשו למען כנסת ישראל, זה רוח השם, זה מדרגה עליונה, עליונה, עליונה. גם אם היא עדיין חיצונית וגם היא טכנית, וצריך לבנות את זה, וזה כבר להיכנס לפרק, ואנחנו לא נכנסים בו עכשיו, איך בסוף השדון נבנתה גם הקומה הרוחנית, מתוך הקומה. אבל אני שואל מה התפקיד שלנו. אני לא בא להגיד לאחרים איפה הם לא בסדר, אני תמיד מחפש איפה אני יכול יותר לצמור. איפה אני יכול לחזור בתשובה. ובימים האלה אסור לחזור בתשובה, תשובה שהיא אומללות, והאשמות עצמיות, ואיפה אני לא בסדר, ואיפה אני לא לומד. התשובה של הימים האלה, מה התשובה של הימים האלה? יש פה איזה תהליך אלוקי שבא רוח שר והופך מהפכה ומראה בעליל מה נדרש מאיתנו בימים האלה. מה נדרש? אז אני אגיד לך מה אני חושב שנדרש. מה המחשבות שממלאות אותי? מה שאני רואה גם מתוך הפסקאות פה. בעיקר. הרוע פרץ לביתנו בשמחת תורה. איך הרוע הזה נעצר? איך הרוע הזה נבלם? כמות נוראית של אזרחים. אבל זה יכול להיות חמור לאין ערוך. חמור לאין ערוך. עם התוכניות שלהם ועם הטעויות שנעשו. אני לא רוצה להביא עכשיו ביקורת. בטח לא תפקידי עכשיו ללמד חובה. אבל זה יכול לעבור מנתיבות ואופקים, מבית לבית, ולהמשיך על ולהגיע לבאר שבע. איך זה נעצר מסוף? איך זה נעצר? מי מורה הדרך שלנו? אותם מאות ואלפים שהבינו איך שהם הבינו, וקמו מתוך הבית שהם לא הכירו אף אחד, וזינקו אל תוך התופת, וזינקו אל תוך האש. אותם מאות ואלפים של חיילים גיבורים, ואזרחים, וכל מיני אנשים, חלק מהם באו עם אקדחים, חלק מהם באו בלי כוח, אבל באו. ונהרגו בדרך, וזינקו עוד ועוד. מה שבר את מתקפת הרשע הזאת? לא המסוקים ולא הטנקים ולא... עוד ועוד ועוד מסירות נפש, מסירות נפש, מסירות נפש של אנשים שהבינו שהם עכשיו הפסיקו להיות הם. ביום קרב כל השם בכוח. יש רגע שאתה מפסיק להיות אתה, אתה נהיה כלל ישראל. וכל האנשים האלה, אלה שנפלו ועלו לגזמרונים, ואלה שלא חושם חיים איתנו. הם כאלה שהבינו, הם לא רוצים להיות שהילדים שלהם יהיו יתומים, והם לא רוצים ליפול בשבי של החמאס, והם לא רוצים להרג, ולא רוצים להיפגע, ולא רוצים להישרף, ולא רוצים שנשארת יהיה אלמנות, והם עזבו את הכל בצד וזינקו. הם שמעו שמשהו גדול קורה. המשפחות האלה באופקים, שמעתם, בתוך שמחת תורה, יצאו עם סכין, עם משהו, וזינקו עליהם, וזה מה שעצר אותם. זה מה שעצר את הרוע. והם הם 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 עלו לגזם, הם לא נמחקו, הם הרבנים שלנו, הם מורי הדרך שלנו. אנחנו צריכים ללכת בדרכם. ללכת בדרכם זה להבין שיש פה ימים גדולים, ולחתור למגע, ולהשתחרר מהקבעונות הפרטיות שאנחנו לא יכולים את כל החולשות שלנו לתקן. אבל התשובה של הימים האלה זה תשובה להסתכל על עצמנו בגדול, להאמין בעצמנו. להחליט שאנחנו הולכים בגדול, אנחנו הולכים ונרתמים למשימה הזאת של להראות לעם ישראל שכל מה שהנביאים דיברו הולך להתקיים בו, כמו הגיבורים, כמו הרעיות האלה. באו לפגוע בנו, באו לפגוע בנו. האויב תמיד מבין מי אנחנו. האויב לא מתבלבל. איזה טבע הייתה מסיבת הטבע, זה לא מעניין את האויב. האויב ראה פה את סגולת ישראל. זה הוא יודע, האויב המנובל הזה. וגם אנחנו יודעים לסגולת ישראל, לכן הכאב הוא כל כך נורא, לכן לא אכפת לנו במי פגעו, מה דעות או מה הוא עושה, אבל על איך הברית יכרותו. וזה עורר איך עם ישראל נושא בפועל לפני שלושה שבועות. מכוח האנשים האלה, ואנחנו צריכים ללכת בעקבותיהם. צריכים ללמוד מהם ולהבין. הקודש, ככה כתוב בפסקה יותר למעלה, בפסקה יותר למעלה גם, טוב, כל פסקה פה היא מיוחדת, הרב פה עושה מן השוואות, זה גם דבר נדיר בין קבוצות בחברה הישראלית, ומאפיין את אלה שמתחברים באהבה עיני כלל ישראל, אז הוא אומר להם, הוא אומר עליהם, תסתכלו בשורה החמישית של הפסקה שלמעלה. או פסקה רביעית, אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר הצעירה השם שמרית תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית והתעוררות של כוח פעולה מעיני כלל ישראל עדיין נע מצוות אצלם. יש מצב ששומרית תורה ומצוות, שחסרים להם שני דברים. שני דברים. דבר אחד, יכול להיות מצב כזה. להתחבר באהבה עיני כלל ישראל, ארץ לתחיית האומה. אז יש הרבה תשובה ויש הרבה תיקון ויש הרבה בני תורה ובתי מדרש שמתחברים באהבה עיני כלל ישראל, ארץ לתחיית האומה. אבל יש פה עוד משהו בשורה החמישית, נכון? הרגשה עצמית זה דבר אחד, ויש עוד משהו, התעוררות של כוח פעולה. אני מנסה לומר שיבואו ימים אשרת בהם חפץ, שיפעל ידיעה עם סנסים, יבואו ימים שתדמה האומה שכבר באה למטרתם כולה. סיפרתי על הרב איתן אייצמן קודם, שהשם יאריך ימיו וינחם אותו. אז בתוך השיחה, איתו, אמרתי לו, אמרתי לעצמי, אמרתי לו, אבל אתה יודע, אתה מדבר איש גדול, אז יוצאים לך דברים. אמרתי שלא חשבתי, לא עליתי בדעתי שנגיע לדבר כזה, שדואג, מתפלל, שלדבר כזה, ואתי נגיע, לא חשבתי. פתאום, ככה אמרתי את זה, פתאום קפאתי במקום. ככה ב... והבנתי שהפסקה הזו מדבר גם עליי, גם עליי. אני לא חשד שבאנו לפרטים לכולם, ממש לא. אני לא מוותר על פסוק אחד בנביאים, ממרה אחת של חזל, מה מצופה מהאומה הזאת. אני משוכנע שכמי ייתן כל מה שהם נביאים, ברור לי. אבל הייתה בי תחושה כזאת, ככה אני הבנתי פתאום בשיחה איתו, שבאופן עקרוני הגענו את זה לכולם, שזה קימה, קימה. קימה, קימה, זה נכון, זה נכון. מה אני עושה כל החיים? מה אנחנו עושים? אנחנו מחנכים, מלמדים תורה, ובונים אנשים, מנסים לעזור השני בנות. וזה הדבר הכי גדול בעולם. עוד אדם צומח, עוד משפחה צומחת, עוד יהודי, עוד מאמין, עוד אהבת ישראל, עוד... זה דבר אדיר, דבר ענק. הרגש שיש לנו במסלול. הנכון, לא שאין בהם חבר, בטח שיש לי הרבה חפצים, יש לי הרבה חלמות. אבל פתאום הרגש שגם אני... אני מרגיש, מה אני לומד מהגיבורים האלה? מה אני לומד מהגיבורים האלה? מה אני לומד מהדברים האלה? התעוררות של כוח פעולה בין כלל ישראל. שקט לא מול החמאס שקט. זה כולנו ידענו שזה שטויות, שזה הבנים. שקט מול השאיפות שלנו, האמונות שלנו, מי אנחנו? לאן אנחנו יכולים להגיע? נמשיך עם קימה, קימה, אין דרך אחר. בטח שקימה קימה, אבל כשהקימה קימה בתוך זה, זה רוח של אש בעירה, לדבר בגדול, ליזום, לחתור למגע בקודש, בחינוך, בלעזור לעם ישראל להיפגש עם עצמו, להכיר את עצמו, באהבת ישראל, ביחד עם ישראל. זה לא חזרה בתשובה להגיד איזה מסכן אני, לא, זה להוסיף קומה. קורה פה משהו, קורה פה משהו דרמטי, קורה משהו עצום, קוראים פה זעזועים אדירים, אדירים. והמלחמות יבוצעו, בעזרת השם צהל נצח בענק, בגדול בעזרת השם, וטיפול למטה ופחד, ואחרי זה, ומתוך זה, עם ישראל מחכה לבירורי נפש, תהליכים של חשבון נפש, מאוד מאוד, וזה דורש מאיתנו, זה לא דורש מאיתנו שנדבר יפה. זה דורש מאיתנו גם חשבון נפש, גם לגדול, להאמין בגודל שלנו. ושפתאום לא נפל אלינו משהו מוזר, משהו, אנחנו חיים, הזרמים האלה של קימה קימה הם חלקיים, יש חלק קימה קימה, ויש לפעמים שר במהפכה, כן, גם זה חלק מהחשבון. ובימים כאלו, שוב, יכול שקשה לך, רק קשה זה ללמוד, ואת רואה שגם צריך לעשות דברים. כל כך וכל כך הרבה מקומות צריך את מי שמראה שהוא לא מצליח ללמוד כל היום, כל כך הרבה לתת יד פה אפשר, ומי שמצליח ללמוד אף על פיכם, לשאוב כוח, זה מעולה, הלוואי שנצליח ללמוד, אני לא רוצה שמי שירגיש שהוא פחות לומד שיהיה מתוסכל, בוודאי שקדוש יאמר כל מי שמוסיף חצי דקה של לימוד תורה. אבל המבט הזה על עצמנו, בעיקר בימים כאלה, הם מקבלים החלטות, בימים כאלה, אנחנו נהיה גדולים. יותר ממה? יותר ממה שחשבנו לפני הימים. כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי מקומו. עם ישראל מחכה לנו, אנחנו נהיה כמו הגיבורים האלה, לא פחות. איפה באמון שלנו שאפשר לבנות בתורה, שאפשר להשתחרר מכל ההתמכרויות שלנו, מתוך כל החולשות שלנו, מכל השטויות, אפשר לצמוח, אפשר לגשת, אפשר להיות, אפשר, זה לא קל בכלל, גם להם לא היה קל בשמחת תורה, גם שם היה מפחיד. יש עכשיו, אנחנו מלחמה, מלחמה יש רוח אחרת, מלחמה היא מאוד מפחידה, מאוד נגיד, אבל יש רוח גדולה ועליונה. ותפקדנו לדאוג שזה לא תהיה, זה לא יתלקטו על אנשים ריקים, שזה לא יהיה רק פתרון טכני. הפתרון הטכני הוא קדוש, רוח השם, על חילות ישראל, השם אלוקיך מתהלך בקרב המחנך והמחנך הקדוש. זה מה שקורה במחנות צבאים. הקדוש ברוך הוא נמצא שם, גילוי שכינה, וגם פה, וגם פה. אבל בימים האלה אנחנו רוצים שיפתחו פה, נפתחים פה פתחים, לא רק בתשובה ללאומיות, ולא רק באהבת ישראל, שזה אדיר, לא זה בכיו זה. לא בחיבור, אלא בקשה להיפגש עם סגולת ישראל בצורה הרבה יותר עליונה, בעזרת השם שנזכה בשורות טובות.